רציתי להגיד לכם מה שתראות לכם משהו. שכחתי. אני אגיד לך, ברור שאני אגיד, אבל טוב מראה עיניים. אבל לא נורא, לא נורא, הכל בסדר, אנחנו נתגבר ונשתדל. כן, אבל... לא כדאי, עד שאיחרנו. אני רק רוצה להסביר לכם, כי פשוט עוד מעט, עוד מעט תהיי בוגרת. יבוא יום ותהיי בוגרת. ולכן אני איחרנו, לא בגלל ש... ריחפנו או משהו, אלא פשוט בגלל שהיה עכשיו שיח בוגרות.
ראינו אותו בזום?
היה פה, זה היה פה, ממש פה? בקרוונים. וואי, וואי, איזה שחיתות, אה? באמת שחיתות. יפה. אז היה בסדר? מעניין? יש שם, טוב. גם עכשיו בקרוונים? מבין מי שעכשיו צופה בנו. מי נמצא בקרוון, את האמת?
תדברו.
במה? יפה, יפה. יש חוש הומור, ברוך השם, מצוין. תראו, פרשת שלח, בואו רק נראה רגע את ההקשר, בסדר? אתם זוכרים, נהיה אחד לפני לכם שאלה קטנטנה. הכנתם את הפרשה?
כן.
אני תוך כדי תנועה אני אגיד. מה החום משבוע שעבר? השאלה משבוע שעבר. על המעלות, נכון? אבל האמהות סמכו מהשאלה? האמהות סמכו, נכון? הזדהו עם ה... אז מה התשובה? לא הייתה תשובה. אמרו בכנס. זהו? מה אתם עניתם בבית, אבל זה השאלה. נו. להשפיע. זה בעצם מעלות כדי להיות למעלה. יפה, יישר כוח. עוד מישהי רוצה לומר משהו? זה חוקי לגמרי. מצוין. אז אנחנו בעצם אחרי שעלתה ירידת, הורדת פרופיל למשה רבנו, אתם זוכרות, שבוע שעבר נוסד בעצם הסנהדרין, וכבר משה הוא לא מנהיג בודד, זה כבר משהו שהוא איזשהו מערכת שלמה, והערך שמשה יורד, עד כדי כך שגם מרים ואהרון כבר לא כל כך מבינים את ההבדל בינו לבין שאר הנביאים. עם כל הדבר הזה אנחנו עכשיו קופצים לתוך פרשת שלח. ושם עם ישראל צריך להגיע לארץ ישראל, זוכרים, מדובר על עיכוב קטן שקרה בעקבות המתוננים והמתאבים, כי כבר היו צריכים מזמן להגיע לארץ. אבל עכשיו עם ישראל רוצה לשלוח שליחים. האם מי שזוכר כמה פעמים, זה בזעת מי שהכינה, כמה פעמים כתוב השורש מרגלים בפרשה? בערך, בוא נאמר, בין 0 ל-20, זרקים מספר משתי הכי קרובה, כבל ישר כוח. 11, 16, 10, 7. רגע, אני צריך לזכור, ככה אתה חייב. מי אמרה 0? טוב מאוד.
כתוב 0.
0. איפה כתוב?
0
כי אז העם. נכון, 0 פעמים כתוב מרגלים בפרשה, בכל ההטיות, כי בכלל לא כתוב מרגלים. את לא מאמינה, נכון? תבדקי אותי. תראי לי איפה כתוב. נכון, כי המרגלים זה חטא, את אומרת. תעברי על הפרשה עוד פעם, פעם שלישית, חפשי. אם מישהי מוצאת משהו בהטייה של מרגלים, תגידי לי. אנחנו פרשת שלח, נכון? אתם אמרתם, הצהרתם על הכנה של הפרשה. אולי הם מכירות את כל הפרשות, ואז... יפה מאוד, יפה מאוד. אז פרשת שלח, אין בה אפילו פעם אחת את המילה מרגלים. ותכף נראה, יהיו פה כמה קושיות קטנטנות בתחילת הדרך, ואנחנו, על פי זה, נראה אור חדש על, על כל התהליך הזה. מדובר בעצם שוב על עיכוב קטן שקרה בעקבות המתענונים והמתאבים, ועכשיו צריכים להיכנס לארץ, אבל הם רוצים לשלוח שליחים. ודבר השם אל משה לאמור, שלח לך אנשים ויתור את ארץ כנען, אשר אני נותן לבני ישראל, איש אחד, איש אחד למטה אבותיו תשלחו, כל נשיא בהם. אני יודע שאת לא, אבל נניח שאת, את יודעת מה, מה שאת כן, יש פה כמה קומונריות, מעבר הרחוק. כשאת שולחת נציגים, נניח להכנה, הכנה לקראת מסע סוכות. היה מסע סוכות אצלכם? היה. לא היה. היה. וצריך לשלוח נציגים. את תשלחי נציג מכל שבט, נבטים, ניצנים, מעלות, מעפילים, או תשלחי כמה מדריכים שהם יהיו הנציגים הכלליים של הסניף. אני עושה הכנה גם?
לא,
הקומונרית זה ברור, תמיד, בראש הכוח, זה ברור. אני רק שואל, האם, אם את שולחת עכשיו, מרגלים, אני עכשיו לא קומונרית, את החלטת להיות ראש השבק. תודה רבה. את שולחת עכשיו כוח לאיראן. את תשלחי נציג מכל שבט, או תשלחי שני אנשים שהם נראים כמו איראנים, ומתנהגים כמו איראנים, ויכולים להתחבק כמו איראנים. את מבינה גם ש-12 מרגלים זה לא ממש מספר הקסם, כאילו בשביל מרגלים? מבינה. אפילו עד שאת לא משווה. ואת גם מבינה שנשיאי השבטים היו כנראה פעם, כיבדו אנשים זקנים. היה קטע כזה שמי שמנהיג הוא זקן דווקא. מבינה ש-12 חטיארים, זה קשה שהם התחילו עכשיו לרגל? הוא לא יכול לקופה בן, יש לו גב תפוס. מי שולח נשיאים בתור משימת ריגול? את אומרת? אלא? לבוא, יפה. את אומרת אלא בצדק, שכנראה שזה בכלל לא מרגלים. כתוב, שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען, אשר אני נותן לבני ישראל. מה זה לתור, נכון? הקשבתם בזה? זה מה זה
מוסחת
מלשון תורה. הפשט הוא מלשון לראות. תייר נקרא כך, מכאן, כי תייר הוא מגיע כדי לראות. אתם זוכרות שבאולפנה אתם רוצים לנסות, אמרו לכם, צריכים לראות באוטובוס, אמרו למה, אבל עדיף טיול תיירים? מה זה טיול תיירים? מהאוטובוס, בדיוק. עד באוטובוס, הרי גם יש קטע כזה, זה הכנה לקראת הטיול שבוע הבא. יש הרבה שביום הראשון יורדות למסלול. כמו ראשון, אין לך ברירה, אתה גם לא יודע כל כך את העניינים. בדרך כלל, אחוז היורדות מהאוטובוס ביום השני בבוקר, שונה מהותית מהיום הראשון. למה? כי כבר הבנת הרעיון פשוט. ואת, אני ראיתי כבר אתמול, יורדים מהאוטובוס, הולכים הרבה, ואז חוזרים חזרה לאוטובוס. למה אני צריך לרדת אם אני בסוף עולה חזרה? אז תיירים זה אלה שרואים. יש למישהי רעיון, באמת, למה זה כל נסיעה שבטים? אגב, איזה שבט לא נמצא שם? למה?
הם לא שבטים בעניין הזה של...
של מה?
כן להם נחלה.
של איזה מעשה?
כן להם נחלה.
כן להם נחלה? מה הקשר אבל?
הם הולכים לראות את הארץ, ולראות את המקום שהולכים לגור שם.
אז מי...
זה בין במקום הספציפי
שבאים. אז הם לא צריכים לאהוב את הארץ?
הם זה... אבל נראה לי שהם זה שאומרים שהם הולכים לחפור את הארץ, זה לראות את הארץ במובן הטכני שלהם.
את אומרת, הם צריכים, רק מי שהולך ללחול את הארץ, משום מה, הוא זה שצריך ללכת לארץ. זה דבר שהוא מעניין מאוד מה שאת אומרת, הוא דורש איזושהי ראייה. אבל את אומרת, משום מה, שבט לוי שלא נוכל את הארץ, הוא לא נכלל בתוך זה. רמה, כן, היא אחרת. אז למה? משה בכלל שולח אותם. הרי הוא שולח, נכון? ותושלח לך. אתה ביקשת הקדוש ברוך הוא אומר, אתה יודע מה? סבבה, אתה רוצה? תשלח. אבל במה יהיו חלק? למה צריכים לתור את הארץ בכלל? זה לא אבל קצת מסוכן? כי אם אתה שולח אותם שירו שהיא טובה, אתה צריך להתכונן לזה שגם יכול להיות תשובה שהיא לא טובה. אני אתן דוגמה, אני אתן דוגמה. כשאת הולכת ונניח מתייעצת עם מישהי לגבי משהו, את מבינה שיש בכל התייעצות גם סיכון מסוים. מה הסיכון המסוים? יפה, שתגיד משהו, את מה שאת לא רוצה לשמוע. למה משה עושה את זה? בשביל מה? מה זה ייתן? אז אם זה, אם, מצוין, אז אם זה בחינה צבאית, אני שואל אותך שאלה, למה לשלוח נשיאים בני 80? לשלוח חבר'ה מהסיירת, בני 22, משבט יששכר כולם. עוד לא מתו, שנייה, תני להם, רק עוד מעט, עוד מעט הם ימותו. הם בינתיים חיים וקיימים. זה תמיד יש איזשהו סיכון מסוים לשיעור ביום חמישי בערב, כי כולם חכמים, כולם לבונים, כולם יקרו לתורה כולה. מצוין, 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 כן, בכבוד. מי אלה למדנו? חן ואת, יפה מאוד. כן,
מבחינה רוחני על יציאים הלכו. כן. כדי לראות שבאמת לפני ניסיון שהארץ זה ממש אתגרים וזה, הסכים להכין את עצמם שינצחו את היצר, את השלטון הזה. כאילו את
הכסף. רוחנית אבל.
כן, רוחנית.
שם הכל זה רוחנית. מילת הכסף, יפה מאוד, כן. בטח, בוודאי.
למה אם זה בקשה של העם שבקום מופיע בדברים, אז למה זה מקודם ונראה הפוך כזה, אם זה נשמח לך השם, אבל עוד לא רואים
שהמיקש. את אומרת טוב, את שואלת למה אין לפני כן את הפסוק המקדים שמופיע בספר דברים, ותקרבו נלא כולכם. שאלה ממש טובה. נו, בכבוד. שאלה ממש טובה.
הבנתי.
השאלה היא פשוטה. כתוב בספר דברים שכשמשה מתאר את חטא המרגלים, הוא אומר שלפני שליחת המרגלים כתוב שעם ישראל קרב למשה. הוא אומר, אנחנו רוצים לקחת אנשים לחפור את הארץ. וזה הוטב בעיניי, והסכמתי להם. פה אנחנו מתחילים את הסיפור מהאמצע שלו, כאילו. לא מציינים לך שהם באו לפנות, אלא ישר זה מה השם אומר לו, שלח לך אנשים. יש לך איזה רעיון, כאילו, לפי השפת אמת? נכון, בדיוק, אבל בספר דברים הוא אומר, זה לא הייתי אני באמת. נכון, נכון. זה גם ברור למה, כי שם זה רטרואקטיבית, כאילו. הוא אומר את זה למפרע, בדיוק. פה אתה עוד בזמן אמת. אז למה לא כתוב שבאמת הם ביקשו? מסתבר, כך אומר השפת אמת, שהזכות שלהם הייתה שהם שליחים. לכן משה מתחיל בלימוד זכות עליהם. אני עזרתי לכם, אמרתי לכם שאתם שליחים שלי. והקדוש ברוך הוא הסכים. לשלוח, וישלח אותם של השליחות, שהם בעצם שליחי ציבור, יתגן עליהם, זה לא עזר אבל. הם לא יצליחו. נכון, נכון, תכף נראה אבל עוד כמה רמזים שישפכו אולי אור חדש למרות שישוע אחרון מחמישי בערב, יכול להיות שיהיה איזשהו חידוש קטן, אין בית מדרש בלא חידוש. אז א' אמרנו, 12 אנשים זה הרבה מילה, זה כוח גדול. כאילו, אתם לא הייתם בצבא, אני כן הייתי בצבא, כשעושים מערב לא עושים 12 איש. כן. נכון, נכון, אז זה אומר רק שזה לא שליחות ריגול כאילו סטנדרטית. דבר שני, זה שיש לכל שבט, הנשיא הולך, לא שולחים נשיאים למשימת ריגול. שולחים שליחים שיש להם כושר, שיודעים הסוואה, דברים כאלה, לא שולחים נשיא. דבר שלישי, נקריא, וגם שבט לוי, מה שאתם אמרתם בצדק, שבט לוי אין לו נחלה, הוא לא נשלח, כנראה שזה איכשהו קשור לנחלה. ואז יש את כל השמות, וישלח אותם משה, לטור את ארץ כנען, ואומר עליהם, עלו זה בנגב, ועליתם את ההר. סופרים להיות מהנגב, מהדרום, לצלוח להיות עד הר הנגב, עד חברון, וצפונה, עד איפה צריכים להגיע בעיקרון? זכות? עד איפה הם היו אמורים להגיע? איפה זה עד רחוב לבוא חמת? צפונה? קצת יותר צפונה? יותר אפילו מהגולן. לא נעים לי, מולכם. איפה בסוריה? תחשבי, עד רחוב לבוא חמת. איפה זה חמת? היום זה מופיע הרבה בחדשות. חומס, חומס, זה השם חמת. איפה זה חומס בסוריה? כמובן זה בצפון סוריה, זה אחרי חלב. יש דמשק, זה באמצע פחות או יותר. יש חלב, זה בצפון. יש חומס, חומס זה ממש בצפון של סוריה. הם צריכים להגיע עד חומס. ולחזור חזרה. לא, 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 לא. נראה לי שלא. נראה לי שלא. אבל בכל אופן, הם צריכים להגיע עד רחוב לבוא חמת ולחזור ב-40 יום. מי שפה עשתה פעם שביעי ישראל? קטעים. קטעים. אם תחשבי פעם לעשות שכן שביעי ישראל, מתי שהוא? החשבון השנה הזה מדרשה כבר לא ילך לך. הלך עליי.
שבועיים.
שבועיים, יש להם סיכוי. כמה זמן לוקח לעשות כאילו צד אחד בשביל ישראל? נהיה מצפון לדרום. 40 יום? היית רוצה. 40 יום? את כל השביל? בחודש ובשבוע? ונפרד הכוונה? יום, 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 יום. אז זה כאילו נקראים כאילו ואז... ואם זה, אם זה, אם זה ברצף, בערך, חודשיים וחצי, ניקח את זה, נניח, הזריזים חודשיים, ואם זה, הרי חמת, זה כמו כל אורך המדינה, אבל עוד פעם פשוט, אז כמה זה יוצא ביחד? 4 חודשים, נכון? וכמה זה הלוך ושוב? 8 חודשים. איך הם שבוע אחרי 40 יום? אני לא עונה זה בינתיים, רק תרשמי לעצמך. תרשמי, ואפשר להגיד נס. ועוד זקנים מדובר פה, כן? תחשבי, בית אבות הולכים עכשיו לשביל ישראל. הם לא יגמרו אותו, הם יגמרו אותו במקום אחר לגמרי. אבל זה רק שאלה. ממשיכים על הרגע. ואז הוא בעצם שואל כמה שאלות. איך הארץ, איך העם, המעט הוא אמרה וחזק הוא הרפא, בסדר גמור. ומהארץ יש מלאים רזה וכו', והתחזקתם, ולקחתם מפרי הארץ, והימים ימי ביקורי ענבים. תסבירי לי את הפסוק האחרון. נכון, וזה השאלה. מה הפשר המתחזקתם הזה? למה לקחת מפרי הארץ? ולמה זה חשוב לשמוע שהימים הם ימי ביקורי ענבים? דרך אגב, מתי כל זה קרה? מתי יצאו למסע של המרגלים? מתי זה? כמעט, כמעט, בכפתת בסיוון. כפתת סיוון, זה נדמה לי זה היום של הטיול, או שאני טועה?
יום אחרי.
יום אחרי, יפה. זה התיקון, בקמפיין, יפה מאוד. זה התיקון הכי גדול לחטא המרגלים. כי כתוב שהם יצאו בעצה רעה, שמההתחלה הם יצאו בתבוסתנות. תקשיבי, מה זה להתחזקתם או קחתם פרי הארץ? מה זה הביטוי המוזר הזה? תהיו חזקים.
לא, הם אמורים כאילו להתפגש עם הטוב של הארץ.
למה להתחזקתם?
כי זה יש בארץ ישראל, בארץ ישראל.
בתיאבון, תוכלו פרי הארץ, מה הבעיה? אני אשאל עוד שאלה. ושוב אני אומר, רק אני הייתי בצבא, אני לא תחכם, כי פשוט אני, זה השאלה. כשעושים הערב, הדבר הכי בסיסי שכל טמבל מבין, שלא שורפים מערב, מה הכוונה? אם אתה משאיר משהו, איפה שהיית במערב, ברור לך לגמרי שפעם הבאה שתגיע לשם, החיזבאללה יהיו שם. זה ברור. אז לא משאירים כלום. כלום זה עד רמות מביכות, כאילו. כלום. בוודאי שלא קליפו של שום דבר. בוודאי שלא שאריות אחרות. לא עטיפות של מסטיק. כלום, 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 כי אתה חייב להיות בסתר. את מבינה מה זה אומר שלוקחים מפרי הארץ? זה הדבר הכי לא חיילי שיש. הכי לא צבאי שיש. כן. אם הייתי יכול ולא הייתי מתפדח, הייתי מוכל לך כפיים. באמת, אני אומר. זה באמת, זה מדהים מה שאת אומרת. זה חידוש עצום. את אומרת בעצם, בואו נפתור שנייה אחת את כל הקושיות ביחד, זאת אומרת, חבל כל אחד, 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 אחד. זאת פשוט, אמרת שלא כתוב מרגלים בפרשה. אמרת שהם 12, אמרת שהם נשיאים, שאין שבט לוי, שצריך ללכת כזה מרחק בכל הארץ, מרגל, לא עושה דברים כאלה, לא חוצה את הארץ ככה, כאילו לאורכה לא רוחבה. אמרת שהם צריך לקחת פירות, זה לא מרגלים. זה, נקרא איזה, את קראת לזה, הוכחת בעלות, נכון? בואו נראה ספורנו. אומר הספורנו, מה זה והתחזקתם, שאלתם, נכון? אומר רשי והתחזקתם, אומר, סליחה, הספורנו, והתחזקתם להחזיק בה. לא משורש תהיו חזקים, משורש חזקה. אתם צריכים לעשות חזקה בארץ. זה כמו כוח חלוץ, שכאשר הולכים לאיזשהו מקום, והולך כוח חלוץ, הוא הולך בשם כולם, הוא נציג, לכן זה הנשיא, לכן זה 12, לכן זה כל מי שהולך לרשת את הארץ, הוא נשלח. לכן, איך עושים חזקה? יש שתי אפשרות לחזקה. אפשרות אחת לחזקה, זה להחזיק במקום 3 שנים, לזרוע, לקצור, לזרוע, לקצור 3 שנים. יש להם זמן 3 שנים? אין להם זמן. אפשרות שנייה, אומרת הגמרא בסרט בהתרה, יש חזקה שנקראת בשעת הקציר, בשעת הבציר. זאת אומרת, הרי מה הטענה של אדם, לפחות כשאתה מישהו שנלך פלש אליו לשדה, הוא אומר, שמע, אני לא ראיתי אותך, השתלטת פה על השדה, אני מוחה, זה שלי. אם אין לך שטר, צריך להוכיח שאתה בעצם הבעלים. מתי לא צריכים להוכיח? אם הפולש הגיע בתקופת הבציר, ובצר את הפירות, והבעלים לא מחה, זה הוכחה מלאה שבטוח הוא מחה את השדה, כי אדם נורמלי, שמשקיע בגידול, והגיע בציר, מי שאחר בוצר לו את זה, הוא משתולל. יש לך עכשיו הסבר אחר לפסוק הזה? שכיוון שהימים הם ימי ביקורי ענבים, מי שכאן יש לה בבית, גינה עם עצי פרי, את זוכרת את ההרגשה שהעצים נותנים פירות? הרגשה מרוממת? אם היית רואה את השכן המנוזל שלכם, מגיע, איך שהפירות היא זה, מגיע עם סל, לוקח את הכל, מורק את העץ. מה? מנוזל? איך היית מגיבה על דבר כזה? מה זה התעזמת? אינטיפאדה עושה לנו, נכון? ברור. עשו לכם את זה?
גם לנו!
זה אותם ילדים, הם נוסעים מבית לבית פשוט. חוצפה, נכון? עכשיו פה אומרת ההלכה, אם הבעלים, את רואה אותם כרגע, לא חזרת מהבית ספר, פתאום אין עדו, את רואה אותם ואת לא מוכה, סימן ש100% מכרת להם את זה. אני שומע, שומע את הכאב, עד עכשיו זה כואב. הכל, הכל. יפה מאוד, כן. זה, מי אמר שלא ראו אותם? בדיוק הפוך, די ברור שראו אותם, ולא מחו, ורש"י אומר, למה לא מחו? כי פשוט מתו להם המון אנשים, הם היו עסוקים, כי, וזה אומר שהם שם, הרי הם לא החביאו את עצמם, תכף נראה איפה זה נעצר, אבל הם לא התחבאו, אבל הייתה הרתעה עצומה. כן. או, תכף נראה, שנייה, לאט לאט. אומר הספונו שוב, להחזיק בה, זה נקרא, התחלקתם זה, להחזיק בארץ. ואל תיראו שניתנו עיניכם בכם למרגלים. אל תפחדו. אתם צריכים להיות בחוזקה, להחזיק בארץ, הכלל, לבוא כאדונים. אז מה התפקיד שלהם בעצם? התפקיד שלהם באופן אמיתי, זה להפגין בעלות. לעשות קניין. אתם זוכרות, בספר בראשית, שאברהם היה הולך הלוך ונסוע הנגבה, זוכרות למה הוא הלך הלוך ונסוע הנגבה? זכרו לכם? כתוב בראשי, כדי שהארץ תהיה נוחה לכבש לבניו. כשהוא הולך, הוא משאיר חותם בארץ כאדון. אחרי זה פעם שנייה, זה כבר לא יהיה מההתחלה, כאילו, זה כבר משהו שכבר יש לך רושם בו, זה אחרת. אז כשהם הולכים לארץ, הם הולכים בעצם להפגין בעלות. אוקיי? ולכן דרך אגב חשוב מאוד לשמוע שהעונה, התקופה, זה ימי ביקורי הנביאים, כי אם זה לא היה בכל הביקורים, אז לא הייתה חזקה בכתיף של פעם אחת, כמו שאמרנו קודם. אם זה לא תקופת הבציר, ואתה מפגין בעלות, זה לא מספיק, 23 שנים. בתקופת הבציר, שם יש איזה מין מעלה גדולה, שאם הבעלים, כאילו הבעלים, לא מחה בך, אז הוא ב-100% מודה, וזה שלך. בעצם הם הולכים להפגין, לקנות את הארץ. עכשיו בוא נראה מה קורה בפועל. ויעלו ויתור את הארץ, ממדבר צין עד רחוב יבוא חמת, ויעלו בנגב ויבוא עד חברון. ושם החמן, שישי ותמר, ידי הענג, וחברון 7 שנים נבנתה לפני צוען מצרים. רש"י אומר כבר, שזה השבח של ארץ ישראל, שחברון שהיא בית הקברות של עם ישראל, של ארץ ישראל, הרבה יותר יפה מאשר המקום הכי פורה במצרים, בדלתה של הנילוס. ויבואו עד נחל אשכול, ויחידו משם זמורה ואשכול אחד, ויסעו במות בשניים, ומן הרימונים ומן התאנים. ואז ושובו מתור הארץ מקץ 40 יום. איפה זה נחל אשכול? זה כנראה היה כהקדמה. כתוב, ואתם הרי ישראל, ענפיכם תתנו ופיכם תישאו, לעמי ישראל, זוכרת? כי קרבו לבוא. כשעם ישראל כבר מתקרב, הארץ כבר מריחה את זה, וכבר נותן את פירות בעין יפה. כמובן שהם פרשו את זה עקום, שיש פה פירות ענקיים ואנשים ענקיים וכל זה. יש שתי אפשרויות, רק איפה זה נחל אשכול קודם כל? איפה בדרום? עוטף עזה. נכון, נחל אשכול, נחל הבשור, זה בעצם פחות או יותר. זאת אומרת, זה באזור גוש קטיף. אז לא הבנתי איך הם הגיעו לנחל אשכול, הרי הם הלכו בנגב דרך חברון. היו צריכים להגיע עד רחוב לבוא חמת. שני פירושים, פירוש אחד, שבאמת זה דרך ארוכה של 8 חודשים, כמו שאמרנו כבר, אבל כיוון שהקדוש ברוך הוא מראש יודע שיהיה שנה לכל יום, קפצה להם הדרך כדי שיהיה פחות פורנות, 40 שנה ולא פתאום 4,000 שנה, אם זה היה כל כך הרבה זמן, אז מראש הקדוש ברוך הוא קיצר להם את הדרך, אז הם הלכו מהר הנגב דרך חברון, עד רחוב לבוא חמת, חזרו דרך נחל אשכול והגיעו חזרה. באופן פשוט בוא נאמר, זה לא חלק בפסוקים, זה די נראה שהם עולים בנגב, מגיעים לחברון, רואים את הענקים, ואז מה עושים? פונים שמאלה. במקום להמשיך ישר, הם נבלים מאוד מחברון, מהענקים שם, והם בעצם פונים מערבה וחוזרים דרומה דרך נחל אשכול, ואז 40 יום זה די מסתדר. הם עשו רק חלק קטן מאוד מהארץ, וכבר התייאשו כאילו. ואז הם חוזרים אחרי 40 יום. ב-9 באב כמובן, הם חוזרים. והלכו ויבואו, רש"י אומר, שהם הלכו וחזרו באותה אווירה. כמו שהם חזרו באווירה של ייאוש, הם כבר הלכו מראש באווירה של ייאוש. מה זה אומר לנו דרך אגב? שמה שאדם רואה, זה בראש הוא יוצא איתו, כאילו. אם אתה ממורמר, אתה תראה דברים מרים. אם אתה יוצא אופטימי, אתה תראה דברים טובים. תכף נראה גם את ההבדל שבין הדוח שכל אחד נותן. כן. העם היה אמור חכות להם, וכאילו לראות מה אנחנו כאילו אמורים לקחת. אתם עכשיו עברתם שם, קניתם, התחזקתם, הבאתם פירות שלנו, אנחנו עכשיו נכנסים. את אומרת אם זה היה 400 יום? כן. שאלה מעניינת, קודם כל, עם ישראל כבר יודע לחכות, כאילו. זה בוא נאמר, זה התחיל מהמתאבים והמתאוננים, כאילו רק סדר את העניינים. זה הם שבעצם התבחינו, והם ביקשו כנראה את, את השליחות הזאת. הם רצו לבוא על זה מסודר, כאילו. שלא יהיה מצב שהם צריכים לקנות בעצמם את הארץ, הם רצו שזה כבר תהיה ארץ קנויה. ידעו שזה ייקח זמן, תודה רבה, אבל זה עדיף להם מאשר לבוא ולהיות יד ראשונה מה שנקרא, רוצים להיות יד שנייה. ברוך השם חזרו אחרי 40 יום, שזה ממש מעט יחסית לדרך שהם צריכים לעבור. אגב, לפי מה שאנחנו הסברנו עד עכשיו, יש לך איזה הסבר למה הם היו צריכים להגיע מהנגב עד רחוב לבוא חמת וחזרה? כי צריכים קניין. זה לא רק לרגל ולהבין את הראש, כי הרי בכדי להבין את הכיוון, אתה לא צריך ללכת מקצה לקצה. אתה צריך ללכת באופן כאילו כזה דוגמית. פה מדובר שהם היו צריכים ללכת על כל משבצת כאילו. כדי לקנות, הם חוזרים, הגענו. ואומרים ככה, רק אולי עוד נקודה אחת, אם כבר חברון, זה שבת חשובה, שבת הזאת. למה רש"י אומר שחברון זה בית הקברות של עם ישראל, כי יש שם סלעים? לא חבל כאילו? עד ש... כן, אבל למה? זה כאילו, אם כבר אתה רוצה מקום לקברי אבות, לחברון כנראה זה פה דבר חשוב, כי באמת כאילו כלב מגיע עד חברון, נכון? הוא שם מתפלל, תחר רש"י אומר, שמכאן זה נראה לי פעם ראשונה, שהתפללו על קברי צדיקים, נכון? זה לא קרה קודם, עד פה. למה? למה המקום שבו קבורים האבות צריך להיות מקום מכוער? ולמה חברון לפי זה נקרא גם המפתח של ארץ ישראל? לכן המלכות מתחילה תמיד בחברון. למה מקום מכוער? למה מקום כזה גרוע? שאין בו, אם כבר, תעשה באמת שיהיה פארקים יפים והכל. טוב מאוד, תשמעו. היה לי איזה חלום להרגיש מיותר עם הזמן, ואני מתחיל להגשים את החלום ברוך השם. שרם. זאת אומרת, יפה מאוד, שכאשר אנחנו רואים ארץ שהיא לא פוריה, ואף על פיכם, יש בה קדושה, אני מבין שהיחס לארץ הוא לא לפי הפירות. אז למה הם לקחו את הפירות? אמרנו קודם, לא בשביל להראות את היופי של הארץ, אלא כדי להחזיק בארץ. אוקיי, הם חוזרים. כן. יש בפסוק כתוב, וחברון שבע שנים נבנתה לפני צוען מצרים. מה הקשר שבע שנים? גם איך הגענו למצרים עכשיו? אז מה שהיא אומר, לפי חז"ל, שצוען מצרים זה המקום הכי פורה בנילוס. וחברון זה המקום הכי גרוע בארץ ישראל, וחברון היא פי שבע יותר טובה מאשר המקום הכי פורה במצרים. עכשיו, אם את תראי את הצלום אוויר של צוען מצרים ושל חברון, תגידי, וואלה, לא רואה את זה, שזה פי שבע. אני רואה הפוך דווקא, אני רואה פה סלעים, ואני רואה פה ירק ושטח מאוד פורה, שדות, פורחים. אז איפה שבע שנים? איפה זה פי שבע? לא בתחום הזה, כנראה בתחומים אחרים, מצוין. ויחו ויבואו אל משה ואל אהרון ואל כל העדה, עדת בני ישראל וכו', וישיבו אותם דבר ואת כל העדה ויראו את פרי הארץ, מרים להם וספרו לו ויאמרו בנו אל הארץ אשר שלחתנו, וגם זבת חלב ודבשי וזה פריה. עכשיו מגיע אפס, כן. בטח.
למה
למה לכבוש? אני אחזור על השאלה של חכמי הזום. את שואלת בצדק, למה אי אפשר שנבוא לארץ שוממה? לא חסר מקומות, לשים שם את בני חם, ובני שם, ובני ישמעאל, ועשיו, ושים אותם במקומות אחרים, שנחזור חזרה לארץ חדשה. זה אומנם לא קשור לפרשה, אבל בגלל הכבוד של ארץ ישראל, אנחנו נענה על זה. אז את שאלת מדרש מפורש במדבר רבה, ושם מדרש אומר שהשם אומר לעם ישראל, יכולתי לתת לכם ארץ חדשה, אבל כדי שלא תהיו גבתנים ותגידו כוחי ועוצם ידי, אני נותן לכם ארץ ישנה שאתם צריכים לכבוש אותה בזכותי. ואני אספר סיפור. לפני הרבה שנים, כבר נראה לי מעל 20 שנה, הייתי בשבת בעיר בת ים. עיר נחמדה מאוד, גם הפורים שלי גרו שם פעם, היינו שם בשבת. טוב, הגעתי לשבת, אמרו לי, אם אתה יכול, לתת שיעור בסדרה שלישית. אמרתי, בסדר גמור, בית כנסת. הגעתי בסדרה שלישית, וזה היה פרשת בראשית. ואמרתי, בואו נלמד יחד את הרש"י הראשון על התורה. כוח מעשיו יגיד לעמו, לתת להם נחלת גויים. רבי יצחק שואל, למה התורה התחילה דווקא בראשית ולא במצווה ראשונה? כל שזה לכם. ואז אומר רש"י, שאם יאמרו אומות העולם לישראל לסתימתם, שכבשתם ארצות שבעה גויים, הם אומרים להם כל הארץ של הקדוש ברוך הוא היא, ובראה ונתנה לאשר ישר בעיניו. ברצונו נתנה להם, וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו. כך אומר רש"י. שאלתי שאלה על רש"י. זכותי יש שאלה על רש"י? שאלתי שאלה, אמרתי תשמעו. בואו נעשה חשבון. גם לפי רש"י, וגם לפי התורה בעצמה, הארץ הזאת נקראת בתורה ארץ כנען. זה מביך שהתורה נקראת ארץ כנען. אמרתי להם, אומרים שיש לנו זכות היסטורית על הארץ. אבל זה לא מדויק, כי אנחנו לא היינו פה ראשונים, היו פה הרבה לפנינו, והכנעני אז בארץ כתוב אצל אברהם, ויותר מזה, הגויים אומרים לסתים אתם, שכבשתם ארצות שבעה גויים, אמרתי להם, לכאורה, הם צודקים, זה היה טעות חיי. כי אמרתי להם, לכאורה הם צודקים, לכאורה כנראה לא עבר בגרון כל כך. הם התחילו לצעוק, הם צודקים, אתה מצדיק את הערבים, הביאו לנו רב שמאלני. בקיצור, אמרתי להם, לא, זה היה רק שאלה רטורית, רק להסביר רגע שנייה את מה שאומר רשם, זה כבר לא עזר, זה נגמר הסיפור, איך שהוא יצאתי מזה זה, אבל מאז ואילך הבנתי עם עצמי, שלפעמים לא כדאי להיות חפרן. יש מקומות שצריכים להגיד פשוט שורה תחתונה, בלי פלסופים, כי לא, זה לא מתאים לסיטואציה. בכל אופן, אבל מה רש"י כן אומר שם? רש"י אומר שהזכות היחידה שלנו על ארץ ישראל היא בראשית ברא אלוקים. כך אומר רש"י.
זאת אומרת, אם אני לא מאמין שהקדוש ברוך הוא בורא עולם, והוא מלך העולם, אין לי זכות על הארץ. כי באמת לא הייתי פה ראשון. לכאורה, לכאורה, לכאורה.
לכאורה.
ורק בגלל שאני מאמין שהשם ברא ונתן לאשר ישר בעיניו, ברצונו, נטלה מהם, נטלה לנו, עכשיו אני מבין שיש לי זכות על הארץ הזאת, אבל לא זכות בעתיו של מה שאני עשיתי, אלא זכות בגלל שהקדוש ברוך הוא נתן לי אותה. וזה גם תשובה לך. התשובה לך היא שביחס, קודם כל אליי פנימה, זה שהארץ היא לא, היא לא יד ראשונה, זה מונע ממני כוחי ועושם ידי. ועדיין צמצם אותו. תחשבי, מה היה קורה אם היינו פה כן ראשונים? בכלל, היינו עם אף בשמיים. אז ככה לפחות אנחנו זוכרים שכדי שאני אוכל להיות כאן, אני חייב להיות בענווה. כלפי ריבונו של עולם. בזה אני לא שאלה, אבל זה פשוט רק, זה רק בגלל שזה קודש ארץ ישראל. כן. כן. כן, כן. מה זה וגם אני לא יודע. אני חושב שזה כאילו דיווח שני. אנחנו גם באנו, וגם רוצים לומר לך עוד משהו, שבאמת ירד זוות חלב עבודה, שכוונה, זה גם באמת, החזל אומרים, גם רשי אומר, נקרא, אומר רשי, שגם בשקר צריך שיהיה קצת אמת, ושמישהו יאמין לך בכלל, אומר רשי, כל דבר שקר, שאין אומרים בו קצת אמת, בתחילתו אין מתקיים בסופו, הכוונה, כדי שיהיה אמון, אם הם זאת אומרת, היו בנך, והם אומרים, תשמע, הכל גרוע, כל חושך בעיניים, היום, תשמע, אולי אתה לא רואה טוב. אבל אם הוא אומר, אני ראיתי טוב, ראיתי ממש, זה לא חלב ודבש. אבל, אז זה הרבה יותר אמין. עוד דוגמה לזה. לפעמים קורה, זה לא, ברוך השם עכשיו כבר אנחנו אחרת, אבל יש תקופה שהחלום הכי גדול שלך זה להצליח לברוח מכאן. זה בערך בשבוע הראשון השני. ואז את באה, זאת אומרת, תשמעי, לפי שאת נוסעת, בכל אופן, כאילו, דברי עם הרב. אז ניגשת, ואת אומרת, שאת באת פסם להיפרד, תגיד תודה רבה על מה שהיה, באמת התקבלתם לטובה, אבל זה לא כל כך הלך. ואני שואל אותך, תגידי, היה פה משהו כן טוב? את ראית פה משהו טוב השבוע? הקרוון גרוע, שיעורים גרועים, הכל, מזג האוויר, הכל גרוע. ראית פה משהו אחד טוב? אם את אומרת לא, אז זה ברור לגמרי, שכנראה זה לא הבעיה במדרשה, זה כנראה משהו אצלך שלא פתור, כי אחרת לא ראית כלום, שבוע את פה לא ראית שום דבר טוב, זה מישהי אחת שחיכה אלייך אולי, כלום, 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 אם את אומרת כן, זה וזה, א' וב' היה בסדר, היה מצוין, ג' ודי היה סבבה, סביר, אבל יש לי איזה בעיה בו', זה הרבה יותר אמין, לכן גם המרגלים, או אותם נשיאים שהם תכף יהיו מרגלים, כשהם אומרים, זה ארץ זבת חלב ודבש, זה הרבה יותר אמין בעיני העם, מאשר אם היו אומרים, הכל גרוע, הכל אפס מאופס. זה ממש מעניינת, כנראה שבייצוב היבואו, זה דוקר את הנקודה, זאת אומרת, ייתכן שהם ראו את זה, באמת ראו את זה ככה. אבל כיוון שהם באו מראש בעין רעה, אז זה אשמתם. כי היית צריך לצאת בעין טובה. ואז היית רואה שם בהתאם, דברים טובים. ואנחנו הרי מכירים את זה, שכשאדם בא, זועף למשהו, מה שיהיה שם, הוא יבקר את זה. כל מה שתראה, תמיד זה יראה לך גרוע וחמוץ. כי אתה חמוץ בעצמך. נכון, 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 באמת בקטע הזה יש כמה הסברים בחז"ל, גם בנגלה, גם בנסתר בזוהר הקדוש, מה גרם להם, איך זה קרה? בין השאר, יש הסבר בזוהר הקדוש, שהם מאוד פחדו לאבד את המעלה שלהם, כי הם מתאימים להנהגה של דור המדבר.
הם היו נשיאים שקשורים יותר להנהגה של ניסים. הבינו שכאשר עם ישראל נכנס לארץ, ההנהגה לגמרי משתנית, וגם הנשיאים השתנו. כנראה, ככה אומר הזוהר הקדוש, שהעניין של הכבוד זייף אותם. אפשר גם לומר שהם באמת פחדו. באמת ברמה הכי פשוטה, כי הם, 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 הם חששו שכשעם ישראל ייכנס לארץ, יצטרך לחרוש, לזרוע, לקצור, כל זה, הדבר הזה יכול באמת להוציא מאיפוס. אתם זוכרות באיזשהו שיעור שלמדנו שזה קרה? ביום העצמאות, משהו? כן, אם אתם זוכרות שיעור מיום העצמאות, שאמרנו שבאמת כשעם ישראל נכנס לארץ, הייתה באמת הסתאבות. הם שכחו. איפה? זה לא היה בביתר, זה היה בצד לפניכם, יום העצמאות. עם השליח בן יוסף שמה, טוב מאוד, ערב המעצמאות יפה, כן? יפה. נכון, וראינו אז מדרש, אתם בטח הייתם כבר בהתרגשות לקראת יום העצמאות. למדנו על פילי יוגש בגבעה. יש שם מדרש מופלא איך הגיעו למצב הזה. וכתוב שם שעם ישראל הגיע לארץ, במקום להקים עולה של תורה, ולצאת וללמד, היה להם חכמי ישראל, כתוב שם, להפשיל שרבולים, ולקשור חגורה של ברזל על מותניהם, וללכת ממקום למקום ללמד תורה, והם לא עשו כן, אלא ישבו איש תחת גפנו, ותחת עינתו, ולכן הגיעו לפילגש בגבעה, לשחיתות נוראית של עם ישראל. זאת אומרת, באמת ישנה סכנה, שהחומר הוא משחית, שכאילו כיבוש הארץ, הכיבוש משחית. באמת, יש כזאת סכנה. וזה קרה. מזה הם פוחדים. ואז אומרים, אפס כי אז העם, האפס הזה, על פי הראשונים, זה הסיפור, זה החטא. האבל הזה, כי אתה יכול להגיד מה אתה מתרשם. אל תגיד אפס. אל תכריע שזה מה שיקרה. וערים בצורות גדולות מאוד, וגם ידי הענק ראינו שם, המלך יושב בארץ הנגב, והחיטי, והיבוסי, והאמורי, יושב בהר, והכנעני יושב על הים, ועל יד הירדן, בקיצור ולעניין, אין סיכוי. הכל טוב יפה, פירות יפים, טובים, רש"י אומר, מוגזמים, אבל נניח שהם טובים, אבל אין לך סיכוי. אין לו שום סיכוי להגיע, כן, חבר.
באיזה
נושאים מדובר?
זה לא כאן נושאים.
את צודקת. הם כנראה מתי מתחלפו, הנשיאים ההם. או שלא כזה מה? שנה שנייה, בכל זאת. אולי זה הקדנציה. אני לא יודע. אולי זה נשיאים מתחום מסוים, לעניין מסוים, אני לא יודע. כן.
אני
חושבת
שאם
הייתי עם
ישראל, ואז הנשיא של השבט שלי היה מייבש את איתך, אז ברור שהייתי מתייאש.
נכון.
גם בתור מנהיגים, אני לא יודעת, כאילו, קיצר, לא יודעת כמה זה נכון, כאילו, לייאש את המנהיגים, הם אמורים להיות כזה חיוביים.
אנחנו מתח. נכון, באמת זה לא אמור להיות. אבל זה מה שקרה כאן, צערנו הרב.
למה הכי טובים של פרום ישראל?
נכון, כנראה שהם היו צריכים להאמין, תכף תראה, ליהושע וכלב. שאומנם הם מיעוט, אבל הם אומרים טענה שיצחק כן להתקבל. מה אומר כלב? איך כלב עונה לטענה שיש שם ענקים וערים בצורות? האם הוא אומר אין ערים בצורות? הוא אומר יש, נכון? הוא לא חולק על ההבחנה. ההבחנה היא שיש ערים בצורות, ילידי הענק ואז העם, על זה הוא לא אומר מילה. מה כן הוא אומר? ויעש כלב את העם אל משה, ויאמר, אלון נעלה וירשנו אותה, כי יכול נוכל לה. כאילו, איך זה, שכוח, באמת, שיהיה בהצלחה. איך זה אמור לשכנע? הם אומרים נתונים. אז העם, הערים בצורות, ידי הרק ראינו שם. הבנתי, מצוין. יש שם מלאק, נעלי, רוסי, הכל מצוין. מה זה אלון נעלה? יכול נוכל. כן. אבל הוא לא אומר, העם לא אז. הוא לא אומר, הערים לא בצורות. הם אומרים שם נתונים בסוף.
אנחנו יכולים לדבר
משכם עכשיו. איך? תסבירי, מה הוא אומר להם? מה המסוגלות שאפשר דרכה לנצח את המחסום הזה? אלו נעלה. אז אני רוצה ללמד משהו קטן בעברית ובלשון. אתם זוכרות שבשבוע חזרה למדנו על אם שמוע תשמע? זוכרות או לא? אם שמוע בישן תשמע בחדש? מה זה שמוע, זוכרות? בעברית, באמת, איך זה נקרא? תשמע, אני יודע מה זה, נכון? זה גוף שני, עתיד. לא, זה נקרא בעברית מקור. שמוע זה כאילו השם של הפעולה. זה לא מה עשית, זה נקרא מקור. למה זה נקרא מקור? מכיוון שזה השורש של הפעולה. הלא נעלה, זה לא כמו נעלה, נעלה זה פעולה. הלא נעלה, זה כאילו נעלה מהשורש. מהמקור, יכול נוכל, זה לא כמו נוכל, זה יכול נוכל, זה כאילו מפנוכו. מה אומר כלב בעצם? כלב אומר, נקריא את רשי, הלא נעלה, אפילו בשמיים, גם אם הארץ הייתה נמצאת בין העננים, והוא אומר, עשו סולמות ועלו שם, נצליח בכל דבריו. את זה הוא אומר דרך אגב על משה. אבל זה אותו דבר על ריבון השלטה כמובן. הוא אומר, גם אם זה יהיה בשמיים, זה לא משנה. אנחנו נוכל. מכיוון שזה לא רק נעלה, אלא הלא נעלה, מהשורש. הוא לא אומר שום דבר ענייני כנגד המרגלים, או הנשיאים, אלא הוא אומר משהו שקשור לגבולות האפשרות. כאילו הם אומרים, בכזה מצב אין אפשרות ריאלית. הלא נעלה זה לא ריאלי בכלל. זה כאילו אפשר לעלות מעל העלייה, לעלות על גבי. יש בקהלת, כתוב שאין כל חדש תחת השמש. זה מה שרשי פה אומר. אנחנו יכולים לעלות מעל השמש, ולכן יש חדש, לכן אפשר. ושוב, הוא לא בא בתרחיש אופרטיבי, כאילו, איך עושים את זה. הוא רק אומר, אם השם ציווה, ומשה אמר בשמו, זה לא השאלה, אם אפשר או אי אפשר. בטוח אפשר. אוקיי? ואנשים אשר עלו עמו, אמרו לו, לא יכול להיות אל העם, כי חזק הוא ממנו. ברש אומר, חזק הוא ממנו, לפי הברש. לא ממנו מאיתנו, אלא ממנו חזק. הם יותר חזקים מהקדוש ברוך הוא. איך הם הגיעו לקביעה המשונה הזאת? כי מבינים שהכניסה לארץ היא בדרך הטבע. בדרך הטבע, הקדוש ברוך הוא נסתר. הם מבינים שהקדוש ברוך הוא יכול, הוא הוריד להם מן וסלב, יש להם בערה של מרים, וקרא להם את הים, הוא יודע, הם יודעים מה היכולות לקדוש ברוך הוא. אתם אומרים, זה לא רלוונטי. למה לא רלוונטי? כי זה קרה בתקופה של ניסים. אנחנו עכשיו מדברים על תקופה של טבע. בתקופת טבע זה לא ילך. כי חזק הוא, העם הזה חזק ממנו, כשזה במבט של, לא של נס. כן. זה נכון, הם באו לבדוק, אבל אחרי שהם חוזרים, הם אומרים, הכל טוב ויפה, לא נוכל. הם בדיוק, הם מראש ידעו שההנהגה עכשיו השתנתה כבר, הרי משה רבנו כבר זה לא מה שהיה פעם, ויש כרגע סנהדרין, ועברנו מהנהגת נס תפארת להנהגת מלכות טבע, ולכן בדרך הטבע באמת אין סיכוי, ובואו נהיה ריאליים. נכון, באמת צודקים. אז מה אומר כלב על זה? לא נעלה.
אבל אז לא צודק, אמור להיות דרך הטבע.
אז כנראה שאם השם ציווה להיכנס לארץ, הוא יודע את החשבון הזה, וכנראה שאפשר להגיע גם בדרך הטבע, לנס בתוך הטבע, לנס נסתר. הכי אומרים, אם טבע זה... את צודקת, נכון, אז הם צריכים להאמין שאם השם ציווה, העניין נגמר. הם לא מאמינים.
אבל אולי זה...
עזב אותנו. ברור, נכון. הם לא אנשים רשעים. הכוונה לא במובן הפשוט של המילה. הם אנשים גדולים. אז איך הם הגיעו לכזה חטא חמור? שגרה בחייה לדורות, שכל חורבנות המקדש שהיה לנו מאז, הם על זה. הם בתשעה באב על בכי של חינם. איך כל זה קרה? זה קרה מכיוון שהאנשים הגדולים האלה לא הבינו שגם בתוך הטבע הקדוש ברוך הוא נמצא ונמצא ומחולל את המציאות. את כל זה הם לא הבינו. אוקיי, והם מתחילים לבכות, ויוציאו דיבת הארץ אשר תארו אותה אל בני ישראל, לאמור הארץ אשר עברנו בה, ותארו אותה ארץ אוכלת יושביה היא. וכל העם אשר ראינו בתוכה אנשי מידות. ואז קיצור בזה, בהמשך, הם אומרים, ואני בעינינו כחגבים, וכן היינו בעיניהם. זאת אומרת, ועל זה גם חז"ל אומרים שכשאתה עצמך רואה את עצמך כחגב, אז גם אחר באמת רואה אותך ככה. כשאתה בעצמך מרגיש מסכן ועלוב, אז בטח שגם בעיני האויב אתה נראה עלוב. וככה באמת עם ישראל הולך וקורס. כן, בכבוד. נכון, כנראה שאתה פה ציפייה להרים את המבט, לנסוע את העיניים. כשאדם הוא אדם גדול, כמו נשיא, הוא אמור לשאת את עיניו, להרים. אתם זוכרות על מי כתוב שהוא ראה משהו אחר כשהוא נשא את עיניו? אברהם, איפה הוא ראה? הוא ראה פעמיים, פעם אחת עם האורחים, וישא עיניו ביער, פעם שנייה בהר המוריה, שהוא רואה את המקום הרחוק, אז וישא עיניו, אם הוא לא היה מרים את העיניים, והיה באמת רק רואה את המטר לידו, אז היה אחרת. מי שהייתה חניכה פעם, בני עקיבא זוכרת שיש מסעות, מלאכה ושבט ניצנים ככה באזור הזה, שאין שום סיכוי בעולם לראות נוף, כולם אדומים כמו עגבנייה, מסתכלים רק על הנעל של מי שעכשיו לפניהם. אז כשמרימים את העיניים, אפשר לראות את זה אחרת. הכל נראה אחרת. לא הצליחו להרים את העיניים. כן.
כמו שאלה נעשים, כאילו,
פרשת במדבר היה כאילו
שמות אחרים
לגמרי,
כולם התחלפו, או שזה...
שאלתם זה קודם, אני לא יודע התשובה, הם כולם באמת, או שכולם התחלפו, או שזה נשיא מסוג מסוים, שאני לא יודע לאן אותו לשאלה.
אבל...
כן.
יש
קשר
לזה
ש...
כן... הלב
ירשוע הם צפיים שזה יהודה ועושה? כנראה שיש קשר. יהושע נוסף לו שם. כלב הגיע לזה גם בלי שיש כרשום תוספת שם. א', ברור שיש קשר, וב', יש לכלב משהו מאוד עז. יש לו עוז רוח אדיר. ואת זה רואים בסוף ספר יהושע, שכובשים את הארץ, ואת חברון לא כובשים. ואז כלב מגיע, ליהושע, ותשמע, אני חזק, כמו כוחי אז, כך כוחי אתה. תן לי את חברון, אני אכבוש אותה. ואז הוא מסכים וכלב לבד כובש את חברון מהענקים האלה. איך הוא עושה את זה? פשוט. כשיש עזות כזאת של כלב, אף אחד לא עומד בפניך. העניין בסוף בקרב הוא לא כמה אתה חזק, אלא כמה אתה עקשן. ובזה כלב הוא מעולה. דווקא יהושע, שהוא יותר רך מאשר כלב, הוא היה צריך תוספת שם, תוספת אות. כשבטוח, הקדוש ברוך הוא יושיע אותו. כלב לא צריך כלום, כלב הוא אדם חזק. לכן הוא יורש את חברון בסוף. הוא כאילו מקבל אותה אישית. כן.
לכלב
כאילו
היה איזה צד שהתאים לו יותר עמים של ישראל, או שזה לא
היה קשור לך? לא, לא. הוא לא היה מנהיג, הוא... זאת אומרת מלך. הוא לא, הוא לא היה, לא, הוא לא היה שלפות כאלה. רק הוא היה מאוד איתן בהתעלות שלו. לכן הוא זה שכאן מדבר. יהושע לא מדבר. יהושע הוא הרבה יותר כנגד רוחו של כל אחד. הוא הרבה יותר עדין. כלב הוא, הוא עם עזות. אני רוצה קצת להתקדם כי הזמן הולך ומתארך לנו. קיצור, הם בוכים, ויהושע וכלב קוראים בגדיהם, אומרים, הארץ אשר עברנו בה, לתור אותה, טובה הארץ מאוד מאוד. אם חפץ בנו השם ולהביא אותנו, אולי מחר בסרטון, אם יהיה כוח, אז נדבר על זה, על הפסוק הזה. ואז בקיצור, הקדוש ברוך הוא ממש נכנס בהם, אומר, אני רוצה להרוג אותם, ועשה אותך לגוי עצום, לגוי גדול ועצום ממנו, ואז משה מתפלל, מה יהיה, יהיה חילול השם, מול הגויים, אנחנו לא יכולים לחשוב לעצמנו, ואתה יגדל נא כוח השם כאשר דיברת עלינו. ואז אומר 13 מידות, ויהיה רחמים, והקדוש ברוך הוא סולח. ואומר השם, סלחתי כדברך, ואולם חי אני, ומלא כבוד השם את כל הארץ, כי כל האנשים הרואים את כבודי ואת אותותיי, אשר עשיתי במצרים ובמדבר, וינסו אותי, זה 10 פעמים, ולא שמעו בקולי, אם יראו את הארץ אשר השבעתי לאבותם, וכל מנעצה לא יראו. ועבדי כלב, עקב הייתה רוח אחרת אמו, וימלא אחריי, ואביא אותי ולארץ אשר בשמה, וזרעו ירושלים. אגב, אין ברכה ליהושע, אבל כלב יש לו איזה רוח אחרת, איזה משהו אחר. הקדוש ברוך הוא גוזר על כולם למות במדבר, ואתם זוכות איך זה קרה, נכון? זוכות? כל שנה מחדש בתשעה באב, באותו יום בשנה, היו חופרים קבר, ישנים בתוך הקבר, וחלקם לא קמים. ובשנת ה-40, הם חפרו קברים, גם קמו, חיכו עוד קצת, כולם אמרו אולי הירח, יש איזושהי טעות, מרחב סטייה כזה או אחר, בט"ו באב עשו שמחה גדולה, ולכן מאז גם ט"ו באב הוא יום טוב לישראל, כי אז הבינו באופן סופי, שזהו, נגמרה הגזרה. כולם מתו, אבל היו כבר, היו הם לא ידעו בדיוק מאיזה גיל מתים וכל זה, אחרי 40 שנה, הכל הסתיים. כן.
זה
נשמע לי ממש חשוב, כל שנה מחדש לי, כי אני שלמה בין בכל פשוט לאכול להעמיד
כאילו אותם, כאילו כל
שנה מחדש, זה כאילו ממש, זה נשמע לי ממש. מה את אומרת תשובה לשאלה הזאת? זה פסוקים מפורשים. משה אומר, תהיה בעיה. אם כולם ימותו, הגויים יבין שקדוש ברוך הוא לא יכול. נכון, זה היה צריך אבל להיות משהו בהדרגה מאוד, כדי שלא יהיה מצב חלילה של חולשה כלפי הגויים. וגם העונש צריך להיות כזה, שהוא לא גורם חלילה כליה לעם ישראל. לכן זה הגיע בהדרגה, אומנם קשה יותר נפשית. כנראה זה בעצם הרגשה קשה, עינוי הדין. נכון. משה אבל אומר שיש פה עניין שקשור ביחסי החוץ, וזה גם נכון ש-40 שנה זה הרבה זמן לחיות, רק אתה לא יודע אף פעם עוד כמה יש לך, אין לך מושג. עד תשעה באבה הבא, אתה יודע, גם זה, הרי היו כאלה שמתו בתוך כדי. אבל תשעה באב זה כאילו היום שבו אתה יודע שאתה צריך להיפרד מכולם, מי יודע מה יקרה מחר. כן.
אין
לך מתאר,
כאילו, אפשר לתאר שלך.
בואו נראה. לא כל כך מהר להחליט, שנייה. כן. כן, כנראה שהם לא ידעו בדיוק. את הדבר הזה, אולי היו כאלה שבשנת ה-20, לא יודעת אם זה בפנים או בחוץ, אבל אחרי השנה ההיא, הבינו שזה כבר נגמר, זהו.
זה מי שהגיע כאילו בגיל 60, או שזה...
מי שמתו היו בני 60 ומטה, כי אם זה, אם זה מ-20 ומעלה, או שגם גם זה לא בטוח, כי יכול להיות שהיו אנשים שהיו אז בני 60, אז הם מתו בגיל אולי אפילו 100. אבל כל הדור הזה חוסל. וזה היה בארוך טווח, כדי ששוב, שלא יהיה מצב שהדימוי של עם ישראל קורס בעיני העמים. בכל אופן, בקיצור ולעניין, עם ישראל באבל מאוד גדול, וכולם בוכים, אל תשאלו, משהו נורא נורא נורא, באמת, הם מתים, אותם אנשים מרגלים, מתים במגפה, רש"י אומר שזה היה אסכרה, שהלשון השתרבבה, והמעיים, בקיצור, מתים מידה כנגד מידה, וכולם קוראים בגדיהם, ואז מגיע חטא המעפילים, אני קצת מקצר, כבר באמת צער בעלי חיים, ואז מגיע חטא המעפילים, והשכימו בבוקר ויעלו אל ראש הר לאמור, הננו ועלינו אל המקום אשר אמר השם כי חטאנו. אנחנו רוצים, זאת אומרת, לתשובת המשקל כדי לתקן את החטא. אז אנחנו לא רוצים לבוא לארץ, עכשיו אנחנו בדיוק הפוך, אנחנו נעפיל, נעשה את זה בצורה ביטחון מלא. ואז משה אומר להם, ואומר משה, למה אתם עוברים את פי השם, והיא לא תצלח? מה זאת אומרת? בזה שאתם עושים משהו, אתם חושבים שאתם מתקנים בזה, אבל אם זה לא על פי השם, זה לא יצליח. ואז הם לא, ואתם זה אומר, אל תעלו, כי אין השם בקיר בכם, ולא תנגפו לפני אויביכם. הם לא שומעים לו, ויעפילו לעלות אל ראש ההר, ואהרון ברית השם ומשה, לא משהו מקרב המחנה, וירד המלכי והכנעני, וכולי, ויקום ויקטום עד החורמה. כנראה, הם גם מדי פעם התחפשו אחד לשני. מה זה הדבר הזה? משה אומר להם, כאילו, אל תעלו, מה הם עולים? אומר העמק דבר, חידוש עצום, אני פשוט אקריא לכם. זה שהם השלימו בבוקר, אז הוא כן אומר, רצו לשוב מעין החטא, וקיבלו על עצמם למסור נפשם על הכניסה לארץ, גם שלא בצירוף אהרון השם ומשה. ולכן הם באמת רוצים תשובת המשקל, והוא אומר להם הרי, זה לא יצליח, והם מעפילים לעלות, אומר העמק דבר, הרב של הרב קוק, ואף על גב שהיה להם להאמין לעזרת משה, מכל מקום חיזקו לבבם לחשוב, שהעזרה הזו אינה, אלא כדי שתהיה המסירות נפש באמת. מה זאת אומרת? הם חושבים שמשה אומר להם שלא, כדי לבדוק שהם באמת רציניים. כמו שיר השירים, עם חניניה משתלב בעזרה, שהם באו לשאול את יחזקאל, האם באמת הם ינצלו, אז הוא אומר להם שלא, כדי שיהיה להם מסירות נפש. אז הם רצו ללכת על זה, והם הבינו בטעות שזה כאילו איזה מין מבחן של משה כדי לבדוק שהם רציניים. בפירוש אחר, הוא אומר שם, שהוא מלשון אופל, ויעפילו בעין, זה כמו אופל באלף. הכוונה, שהיו הרבה מהם מאמינים ויודעים שלא הצליחו, ויפלו במלחמה. אבל מכל מקום היה כדאי להם להיהרג בארץ ישראל, ולהיות נגברים שם ולא במדבר. זאת אומרת, הם אמרו, לא אכפת לנו כלום, אנחנו עולים, גם אם נמות ונמות, סבבה. עדיף למות, יפה, עדיף למות בארץ. אבל ההשגחה באה והפרה עצתם בזג, גם כן, כאשר יבואר, מה שבסוף קרה, שהם באמת מתו בחוץ לארץ כבר. שאופל זה כמו אפלה. זאת אומרת, הם אמרו, לא אכפת לי כאילו, אני יודע שאני אמות, רק אני רוצה למות בעבור הארץ. זה ההסבר שלו. כנראה שלא. כנראה שלא, עדיין לא. יש... את אומרת טוב. את אומרת טוב. אני רוצה להקריא לכם גמרא. הגמרא מסכת שבת אומרת ככה. ברייתא אומרת, מקושש זה צלופחד. המקושש היה צלופחד. וכן הוא אומר, והיו בני ישראל במדבר, והמצאו איש מקושש וכו'. להלן הוא אומר, אבינו מת במדבר. מה להלן צלופחד? אף כאן צלופחד. זאת אומרת, האיש שהיה אותו איש מקושש, היה בעצם... דברי רבי עקיבא, עכשיו שימו לב, אמר לו רבי יהודה בן בטרה, עקיבא, בין כך ובין כך, אתה עתיד ליתן את הדין, אתה תקבל עונש, למה? אם כי דבריך, אם זה נכון שהמקושש היה צלופחד, התורה כיסתו, ואתה מגלה אותו, התורה הסתירה, ואתה מדבר לשון הרע, אתה מגלה אותו, אז יהיה לך עונש על זה, ואם לאו, אם זה לא המקושש, אתה מוציא לעז על אותו צדיק. בקיצור, הוא אומר, תשמע רבי עקיבא, אתה או מדבר לשון הרע, או מוציא שם רע, תחליט. אם זה אמיתי, זה לשון הרע, כי התורה כיסתה אותו, מה אתה מגלה? אם זה שקר, אז זה הוצאת שם רע, או יותר גרוע. שואלת הגמרא, אלא מאיך אהבה? אז הוא עונה, מוויה אפילו אהבה. הוא היה מהמאפילים. מה השאלה הבאה? מה שאתה אמרת על רבי עקיבא, תגיד לעצמך. אם זה נכון, אתה רק הסתה ואתה מגלה. אם זה לא נכון, זה הוצאת לעז. מה אתה משחרר כאילו אחת אחר? מה ההבדל בין המקושש לבין המאפילים? אז יש רב צדוק מדהים. שמדבר על והיא לא תצלח. אני אומר את זה בעל פה, כי אתם כבר באמת עייפות. הוא אומר ככה, תראו. יש בעיה. יש בעיה לקחת יוזמה כשהשם לא ציווה. משה אומר להם, והיא לא תצלח, דגש על והיא. שהיום זה לא יצליח, אבל יבוא עם וזה כן יצליח. אני אשאל עוד שאלה אחת, לפני רב צדוק. מי שכאן הייתה פעם בשבט מעפילים? את מבינה שזה קצת בעיה? על שם מי זה מעפילים? מעפילים על שם חטא. איזה בורים ועמי הרצות בני עקיבא האלה. ועזרה. ועזרה. זה השאלה. אומר רב צדוק דבר מדהים. תקשיבו טוב. שיש מצב כזה שזה נקרא... בחזל, מלכותה בלא תגה. מלכות בלי כתר. יש קטע כזה שאדם עושה מעשה של מלך, אבל בלי סמכות. זה אותם מעפילים. הוא אומר, והיא לא תצלח, כמו שאמר להם, התאנה הזאת, היא עוד לא בשלה, היא עוד פגע. פגע הכוונה בוסר. לכן זה לא יצליח, אבל יבוא יום וזה יצליח. הוא אומר ככה, רק ממש משפט. והיא שבכל מקום דרשו רבותינו זכרם לברכה, היא ולא אחרת, והיא לא תצלח. שיש זמן אחר שמצליח להיות מעפילים, והוא זמננו זה, שהוא עקבי משיחה. שבעקבות משיח מעפילים זה יצליח, זה יהיה טוב. אז והיא שם ולא יצליח, כי זה לא הגיע הזמן. אבל יבוא יום וזה יצליח. מתי זה יצליח? בעקבות משיח. אז מעפילים היה באמת חטא באותו יום, באותו רגע, באותו דור, אבל זה מודל למשהו, שיש מקרים שבהם צריכים לקחת אחריות גם בלי ציווי, שזה בעקבות משיח, שזה נקרא מלכותה בלא תגה, מלכות בלי כתר. ממש בעל פה אמר שהמשך הפרשה, זה ממש אחד לאחד, המשך הפרשה יש מצווה, שתי מצוות, מצווה אחת, אחרי שעם ישראל באמת עכשיו במשבר נורא, גם באבל גדול מאוד על כל הסיפור הזה של, על כל הסיפור, שנייה אחת, אני בשיעור. דחוף. אני בשיעור. דחוף. אז גם משבר על המרגלים, שאותם ניסים שהפכו למרגלים, וגם משבר על המעפילים, שגם הם נקפו, ייאוש נורא. רפסלוק אומר, אז זה היה לא טוב, הם חשבו שזה באמת, באמת איזשהו מבחן באמונה, באמת זה היה לא נכון. אבל יבוא יום, הוא אומר, וזה כן יהיה טוב. מתי זה יבוא? בעקבות משיח. לקראת הגאולה זה יהיה טוב להפיל. להקים מדינה בלי גילוי אלוקים. רב צדוק אומר, זה הגבול, שיבוא יום וזה כן יצליח. שהיום טוב להיות חצוף, מלכות בלי, בלי, בלי תג, בלי, בלי כתר. ואז מגיע פרשייה שלכאורה לא קשורה לכלום. פתאום מדברים על נסחים של קורבנות, ועל הפרשת חלה. מה הקשר? מה אני אסביר לכם? ומה זה כנגד שמה? שיבוא יום ותיכנסו לארץ. אל תחשבו שזה עכשיו משהו שהוא עולם זה לא יקרה. יקרה, יהיה. ויהיה שם יהיה סוף טוב בקיצור. ואז אני ממש מדלג, גם חלה יש, אז זה יעריכו דברים, החלה שנקראת ראשית, בטח אתם מכירות, וגם יש שם עריכו דברים על מה קורה כשכל עם ישראל חוטא בשוגג בכל התורה כולה. שכולם חוטאים על הכל בבת אחת כאילו. ורמב"ן מסביר על זה הסבר ארוך, שזה קשור להבנה כאילו שזה לא חטא ספציפי, זה טעות פטלית, כאילו בהכל, יש גם על זה כפרה, ואז מגיע המקושש שלנו, הוא שדיברנו עליו, מגיע המקושש, מפרישים אותו, קולעים אותו, מבררים, ובסופו של דבר גם הורגים אותו. נכון, נכון. לכאורה כאילו אין רקע, אבל הבלבול הזה, שהם נמצא עכשיו בתוך המדבר, והוא ככה משוטט, יצר מצב שבו אדם בשבת עובר על איסור מלאכה, וחזל אומרים שיש דעה לפחות שהוא עשה את זה בצדיקות, כדי לחזק את איסור שבת, כי הייתה איזו הרגשה שאם לא נכנסים לארץ, אז בטלה התורה. אז הוא כאילו מסר את נפשו, כדי שיהיה ברור לגמרי שהתורה חיה וקיימת, שאין פה איזה קריסת מערכות בכל הקשר. נכון. אז הייתה איזו הרגשה שיכול להיות שאחרי שהקדוש ברוך הוא ככה הניש אותנו, הקשר בוטל. והיה צורך לעשות איזשהו סוג של התעוררות בהקשר הזה. בסוף הפרשה, פרשה ציצית. מה הקשר ציצית? מאיפה הגעת לציצית? הכי קסום, מה? את אומרת, כתוב שם לתור את הארץ, ושם תארו בצורה לא נכונה. פה אנחנו רוצים, וריתם אותו וזכרתם, ולא תתור אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. זה תיקון הראייה. אם קודם זה היה ראייה לרעה, עכשיו הראייה הזאת היא ראייה לטובה, שאלה אחת לסיום. כתוב שהתכלת של הציצית היא דומה על הים. שדומה רקיע, ורקיע שדומה לכיסא הכבוד. למה לא לקצר את זה פשוט? להתחיל דומה לכיסא הכבוד, חלס. מה המדרגות? שמה? אבל למה זה חשוב לי, כאילו? אני רואה ציצית, אני רואה את הקדוש ברוך הוא, נגמר. חרגע. למה? כן, 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 או שאולי, אם אני רוצה באמת להגיע לכיסא הכבוד, אני אמור לעבור את זה בהדרגה. זה לא קורה מיד, מהציצית ישר כיסא הכבוד. אתה זוכר ים? מכיר ים? בוא נתחיל בזה. התכלת דומה לים, זה, זה, זה גודל. והים הוא כחול, כי משקף את הרקיע. רקיע, אתה מכיר איך שהוא? דרך הים, תכיר את הרקיע. ואחרי זה מגיע, על גבי זה פיסה הכבוד. זה לא מגיע בבום. זה בא בהדרגה. אתה זוכר בטח שאנחנו למדנו בחבורת תפילה, שזאת פרשה שקשורה לשישה דברים זוכות, נכון? שיש שישה עקרונות יסוד שקשורים בציצית. קצת מצרים, מינות, או עבודה זרה. כל זה קשור ליכולת שלי, בבגד שלי, לראות אלוקים בהדרגה, בצורה מסוברת. כי כשרצינו להגיע לזה בלי הדרגה, הגענו בצורה מאוד גרועה לפשוט קריסה. איך? זאת אומרת, כי חוסר ההדרגה היה בין השאר בחטא המעפילים. לכן הציצית בעצם היא באה לתקן את הראייה. הראייה היא, היא קובעת מציאות. כשם שהראייה הלא נכונה, היא קבעה מציאות של בכי לחינם, שקבעה בכי לדורות, גם ראייה טובה היא קובעת מציאות. אז העין היא לא רק מקלט, היא גם משדר, היא בונה את המציאות עצמה. היא לא רק מתארת אותה, היא גם יוצרת אותה. וזה בעצם אנחנו סיימנו את, 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 את הפרשה. נאמר עוד נקודה אחת לסיום, שזה אני לא הבאתי לכם, סיפרתי אבל על זה, שפעם היה אלון, אלון שבת, שהיה שם למעלה מאמר על פרשת שלח, על זה שאסור להוציא דיבת הארץ רעה, ולמטה פרסומת על דיל מדהים, של שבועות באיזה חור, והיה כתוב שם שבמחיר כזה, חבל להישאר בארץ, באותו עמוד, מאמר על דיבת הארץ רעה, ופרסומת במחיר כזה, חבל להישאר בארץ. זהו, אז אני אומר שם, אם אני אזכור, אני אביא לכם את זה בשבוע הבא, יום ראשון, נתלה את זה פה על הלוח מודעות, כשנבין את העניין, שגם בסוף איגרת שנשלחה לאורך של האלון הזה. חשוב מאוד באמת השבת, להוציא דיבת הארץ טובה. ברוך השם, זכינו לארץ מתוקה ויפה. בטח בשבוע שבסופו, אנחנו כמעט, לא כמעט בעצם, ממש בסופו, אנחנו בתוך התקופה של היציאה לחטא המרגלים. ממש כאילו אחד לאחד, יש לנו עניין מאוד גדול בטיול לתקן את חטא המרגלים עוד לפני, להקדים רפואה למכה. אז גם כשאנחנו עושים את הטיול, אנחנו צריכים ליהנות מכל רגע, לשבח את הארץ, לשמוח בה. באמת, ארץ כל כך נעימה, טובה, יפה, רחבה. אז זה יהיה התיקון הגדול, הנקמה המתוקה בחטא המרגלים. עוד לפני, צעד אחד לפני, תמיד צעד אחד לפני. אם אפשר בבקשה, לקראת הטיול, כלומר, אפשר את ה...